רפואת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקה לפרידמן. שלום לכם ובוקר טוב, מהדורת הבוקר סוף השבוע כאן בכל חי, בוקר טוב ינקה לפרידמן.
בוקר טוב לך איתי, בוקר טוב למאזינים, מה נשמע?
אתם ברוך השם מצוין.
מה שלומך?
חסד השם חתה.
איך עבר לך השבוע?
מצוין.
ראיתי אותך פה במסדרונות, ראיתי שבאת עם הרבה אנרגיה.
כמו תמיד, גם איך אתה?
אני מלא וטעון האמת.
אתה באת מוקדם, אז כנראה שיש לך...
הספקתי להיטען.
אתם על כל חי ואנחנו 188 ימים למלחמה, וכמובן ננסה לסכם את השבוע הזה. עורך ראשי קובי סגל, טכנאי השידור מוטי קופפר, אנחנו מתחילים.
רוצה להתחיל לך דווקא מחברך וידידך שר הפנים הנכבד משה ארבל משס, שמיום ליום מתברר שאני לא יודע, הוא בטעות בשס.
מדוע?
הוא בטעות בשס, הוא בכלל, הוא הולך כבר באופן שיטתי
ליהדות התורה.
נגד הציבור, אה?
ליהדות התורה.
לא, התכוונתי שהוא שייך יותר למפלגות השמאל החילוניות.
מדוע?
למה? נתחיל בזה, את יודע מה? נתחיל בזה שהבוקר חשף עמית סגל, ששר הפנים משה ארבל, אני אקריא לך, מה אומר, מצטט את שר הפנים משה ארבל, המציאות אחרי 7 באוקטובר היא שהציבור החרדי צריך להבין ולהפנים שאין אפשרות מוסרית להמשיך ככה. בשנה יש 1,500 בני גיוס, הם חייבים להיות חלק מהנושאים בנטל. בנוסף יש לא מעט מוסדות שמוגדרים נוער נושר וכו'. תשמע, אומר פה שר הפנים משעס, במקום שילחמו כל החרדים כחזית אחידה, וזה
אומר,
נכון,
מדוע הוא וזה נותן הדעה החרדית גם. את הדלק לאויבינו כרגע, פוליטים.
הוא עובד ביחד איתם. עזוב את זה, מה זה אוקיי?
לא, אני לא רוצה להתייחס לדברים שאני לא ראיתי את כל הטקסט.
אתה לא מאמין לציטוט שלו, מצגל אתה מאמין, זה לא שיחרתי.
אין לי ספק שהציטוט הזה מדויק, השאלה באיזה הקשר הוא נאמר.
המילים מדברות בעד עצמם, איזה מציאות הבנו, אנחנו החרדים לא הבנו, המציאות, אתה יודע מה אני הבנתי בשבע באוקטובר? שאי אפשר לסמוך על אמן, שאי אפשר לסמוך על הצבא, שאי אפשר לסמוך על כל מי שניהל את המדינה עד עכשיו. לא הבנתי משהו לגבי החרדים הפוך. ורק משה ארבל, זה מה שהוא הבין.
אין ספק שלבוא ולהגיד שאנחנו...
ארבל המארבל, מי אמר את זה קודם?
חובה מוסרית וזה, כנראה שהוא צריך יותר לדבר את הציבור החרדי ולא הפוך, זה אני מסכים, אבל אני לא יודע במה נאמר הדבר הזה.
אוקיי, אז אני אלך איתך לעוד עניין שלו. מפלגת ש"ס זה המפלגה הכי חברתית שיש. אני, אתה יודע כמה אני אוהבת ש"ס, ולא רק אני, כל הציבור אני חושב שמכבד מפלגה שדואגת תמיד לחלשים. אממה, מסתבר שהמפלגה בעלת היוזמה להעלות את ארנונה, כל המאזינים ששומעים אותנו עכשיו, תדעו, אם הולך להעלות ארנונה בעיר שלכם, זה כי שר הפנים, משה ארבל, משס, שוב, קורא לראשי הרשויות להכיר את ארנונה. למה צריך, אין כסף וכו'. מה נסגר? אתה צריך להיות בעד התושבים, בעד האזרחים, לא נגד, אתה חברתי. אז מה הוא עושה בשס, אתה יכול להסביר לי?
התפקיד שלו כרגע זה שר הפנים, הוא צריך לדאוג לרשויות, הוא צריך לדאוג לזה שלך יפנו את הזבל וישפטו את לא יודע, את המדרכות.
הוא צריך לדאוג במה שזה שר הפנים
דואג. ואם הוא יודע שעכשיו בגלל המלחמה, אני מנסה להסביר אותו, לא שאני יודע על בסיס מודיעין, אין כסף בקופה, כלומר הוא לא יוכל לתת תקציבי איזון ולתת תקציבים לרשויות שהן יותר חלשות, אז הוא ממליץ להם.
אז תילחם בשר האוצר, איזה שר זה, תאמין לי, למי נתנו? אני אומר לך, זה טעות, למי נתנו? הוא יודע רק להילחם בציבור ששלח אותו. שר הפנים משה ארבל משס.
טוב, בוא, אנחנו עכשיו בעיצומה. כן, עסקת החטופים, מלחמה באיראן. אני הלילה הלכתי לישון, אני לא יודע מה עם המאזינים שלנו, וכתבו שב-1:20 תהיה תקיפה, וכתבו שעצרו את כל השמיים באיראן. אמרתי, טוב, לפחות אני אשן כמה זה, כדי שנקום לשידורים חיים.
בטח יביאו אותנו דחוף לשידור.
בדיוק, אז זה לא קרה. עכשיו תגיד, זה רציני? כאילו, אנחנו מחכים איזה משהו, איזה תגובה, או שכמה טילים?
להערכתי זה מאוד, מאוד, מאוד רציני.
כלומר, אתה חושב שאנחנו נופתע מהתגובה? זה מה שאני מתכוון.
עד כדי כך, שמעתי אתמול מישהו אומר שכל מי שחשב להיות בפסח במקום כזה או אחר, שיחשוב פעמיים. ופסח זה בשבוע הבא.
אתה לא רציני. כלומר, יהיה פה שימושים ברמה כזאת.
אני מחכת האמת, כל אחד שואל אחד את השני, אפילו ראש ממשלה נראה לי לא יודע.
אני אתמול ראיתי בן אדם יוצא עם כמה קילו מצות, והוא אמרתי, למה אתה קונה כזה מוקדם את המצות? הוא אמר, לא, זה בשביל איראן, אם היא תתקוף, שיהיה לי מה לאכול. לא, השאלה אם אנשים בפאניקה יותר מדי.
אני לא רואה, עכשיו בממה האחרונה יותר אנשים נלחצו
כי מוצאים כל מיני פייקים, הודעות, עצרו את השמיים, עצרו את הירח, כאילו אני חושב שהם לא באמת יודעים מה איראן הולך לעשות.
אני גם חושב שהם לא יודעים, ויות וכך אני שם את מבטחי בהשם יתברך.
לא, השאלה מה אתה מתכונן, מה אתה ברמת ההשתדלות, אתה נערך לזה? צריך להיערך, אתה יודע, בוא נשאל, הצבא אומר
לה... אתה שואל אותי באופן אישי, או יד קלה, או מה הציבור עושה.
כן, מה צריך לעשות? אתה חושב שתהיה פה איזו התקפה שלא ידענו, שהולכת לגרור אותנו למלחמה כוללת?
לא יודע, אתה...
עוד תקיפה תגובה, אתה יודע מה, כן, האמת זה, בשביל זה אנחנו מביאים פה את המומחים, וננסה גם בשעה הקרובה להבין עד כמה הדבר הזה הולך להטריד אותנו.
אבל עוד נושא אחד, לא יודע אם אתה זוכר את רזי ברקאי. דמות שהייתה במשך איזה 20-30 שנה בתקשורת הישראלית, פשוט לא יאמן, לא יאמן איך יהודי משלנו, פשוט מדבר נגד, פשוט זה נראה ונשמע שהאינטרס שלו, ואגב של כל אנשי השמאל הרדיקלי הזה, שכולם, זה נראה שהאינטרס שלהם זה האינטרס של החמאס. אתמול במבצע בסייעת הדשמיה, הרגו שלושה מבניו של עניה, ועוד שלושה מנכדיו, הוא מה אומר? יושב באולפן, מה אומר? הרגנו אותם סתם, אוי אוי אוי, איזה מסכנים, חפים מפשע.
הם חפים מפשע?
ברור. וגם זה עוול, מה אתה הורג ילדים? אני אומר לך, הוא ואחמד טיבי, אותו דבר. זו הטענה של אחמד טיבי הייתה גם. מה אתם הורגים ילדים?
אנחנו נמצאים בתקופה מאוד רגישה ומסוכנת, וכמובן שהקולות הקיצוניים תופסים יותר כותרות, אבל את מי הוא מעניין בו? באמת.
הנה, אותם הוא מעניין.
את מי הוא מעניין?
אני אומר לך, מהרסייך ומחריבייך ומחצו זה.
אז הנה, אז חובת המחאה יצאנו, ויש כל יום אפשר לפתוח כאן את התוכנית עם 10 מחאות. ראיתי אתמול פרופסור אסא כשר, ראית? הוא ניסח את הקוד האתי של צהל, לא פחות, לא?
גם עוד אחד ששנים הסתכלו עליו כאילו מי יודע מה, עזוב שבאופן אישי זה בן אדם אני רואה לא הכי מוסרי.
הציטוטים שאומר, אני לא רוצה לחזור על הציטוטים, כן, אבל הוא אומר שם דברים כנגד המגזר החרדי ברמות והמגזר הדתי.
בוא בכלל. תגיד, הוא אומר הקוד האתי של צהל, שאומר על המתנחלים שהם טבעת אחורה.
אפשר לשמוע את זה אולי.
בושה וחרפה, אולי נשמע בהמשך.
כן, או שלא שווה להשמיע אותו אולי. אוקיי, בוא נשמע את הקטע, נו.
חברה ישראלית, אומר המדינה, זה כמו איזה קערה שיש בה כופתאות משובחות, באמצע. ממש יוצאות מן הכלל. וסביבן, אגם שלם של נוזל עקור, דלוח, מרק תת רמה. במעטפת יש אפילו טבעת רעילה מזוהמת לא סטטית שזוחלת לתוך המרק.
אני לא זז מן האנלוגיה הזאת, אני חושב שהיא נכונה.
אנחנו במצב רע מאוד.
אנחנו במצב רע מאוד, ואני חושב שזה לא המתנחלים, זה יותר רחב מהמתנחלים. מתנחלים רובם באמת מבטאים את המצב הזה, הם הטבעת האחורה הזאת שבתוך המרק.
הם הטבעת האחורה.
אבל...
ומה הקופתאות, שימו לב.
הקופתאות המשובחות.
הנה, הוא ויניב, השדרן והיניב.
אני חושב שיש פה...
הם הקופתאות.
הם הקופתאות משובחות. אני חושב שהאחים לנשק זה קופתאות משובחות.
זה הקופתאות המשובחות.
אני חושב שטייסים...
אפר לפיך הרשע. תוריד את הרשע.
האחים לנשק, רק הסתבר לפני יומיים.
תשמע, הם הקופתאות. הסרבנים שלכם. הם מרק אחור והטבעת האחורה שיש מסביב למרק בזה, כן? זה הטבעת האחורה. הוא כותב את הקוד האתי של צהל. זה לא יאומן. אם הוא היה סתם איזה בן אדם,
אגב, תופתע רגע, תופתע, בוא נפתיע אותך, כי לא היית פה השבוע, אבל תקשיב, אם אתה רוצה להיות מופתע, מי זה עצרו השבוע את זה שזרק, נו, לפיד בוער, גם על סוסים, תראה, אין להם חמלה אפילו לבעלי חיים. הם הדמוקרטים והנאורים הגדולים. מה אכפת להם? לא לסוסים ולא לשוטרים. מסתבר, לא תאמין, עצרו אותו. ראשי...
אחים לנשק.
מראשי אחים לנשק, אתה מבין מה זה? ואגב, הוא כבר יצא ממעצר. שם אותו על מעצר בימים.
לא הופתענו, לא הופתענו, כן. טוב, אבל תשמע, אבל תכלס, רגע, לפני שנעבור לרעיון הבא, אבל לפני שנעבור לרעיון הבא, יפה, אנחנו נמצאים אבל בזמן שהוא גם זמן מלחמה, כלומר זה לא זמן שגרתי שאפשר לריב, וגם, אתה יודע, תקופה מאוד מאוד מורכבת, וגם אנחנו במלחמה בתוך
הארץ,
יפה, אז איך אנחנו יכולים כן לגשר על הפערים לפחות בתקופה הזאת? או שאי אפשר?
אני לא יודע אם רוצים, זה הבעיה שכל צד מושך למקום אחר, אני לא רואה, אני לא רואה את ה... אני רואה שהפוך. קח את בעיית הגיוס, אתה חושב שזה סתם צץ עכשיו? אתה חושב שזה במקרה הגיע עכשיו? תקשיב, הם רוצים להשאיר אותנו בבעיה הזאת עד 120, כי נוח להם שהחרדים יהיו תמיד המסכנים האלה שצריכים את הכמה שקלים, ותמיד יהיו ככה תלויים בין הפטיש לסדן.
לא רק זה, הם גם לא מוכנים לשנות את הצבא ולהתאים אותו, כי אחרת הצבא יהיה שונה ממה שהם מכירים, הם לא רוצים את זה.
חרדים, ודאי לא רוצים את זה.
גם לא חרדי, גם אם יהיה קצת יותר משהו שיאפשר לחרדים להגיע, כן, או לדתיים. אחרי גם דתיים לא באמת יכולים, אתה רואה ש...
ברור שגם דתיים לא יכולים, אמרתי לך, זה מקום מחלל שבת לכל הדעות, אין לנו מה לעשות שם. רק אם יהיה פתרון אחר. טוב, אנחנו ממשיכים.
אנחנו נמשיך, אנחנו עוד מעט ננסה גם לסגור קצת יותר את הסיפור של עסקת החטופים, אבל לפני זה אני רוצה להבין
בשורה קשה, מה אנחנו... שמה. פחות ב-40 חיים, זה, אתה יודע, זה פתאום נהיה רשמי. חמאס הודיע שאין לו אפשרות להביא כמעט 40, אפילו 40, זה מספר כלום, יש לנו 130 ומשהו חטופים, מתוכם רק פחות מ-40 חיים.
בכל הקטגוריות?
זה לפי טענות החמאס, פחות או יותר.
טוב.
שמעתי עוד עמדה שמה שיחזור, מי שיחזור בעסקה הקרובה, זהו, אחר כך כבר...
זה דודי אמסלם אמר את זה כאן אתמול במהדורה המרכזית, יש היגיון בזה, כן. או שלא, אפשר לדעת.
יש כאלה שאומרים שקבורים מתחת להריסות, חלק מה... זאת אומרת שלעולם לא יוכלו להביא אותם. יש כמה חללים ישראלים.
פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם.
בוקר טוב, קובי, חייב לציין שפגשתי אותך אתמול, בהרמת כוסית של הרדיו, לכבוד פסח.
את התדרוכים ששמענו שם לא נוכל להעביר למאזינים, אבל לפחות קצת, אתה יודע, במהלך הלילה, ככל שהתקרבנו לחצות וקצת אחרי, היינו בלחץ מכל מיני ידיעות פייק או אמיתיות, שאיראן נערכת לאיזו מתקפה חסרת תקדים נגד ישראל.
בין 1-1.20, אתה יודע, כל דקה הסתכלתי על השעון, אמרו 1-20, אתה ראית את זה?
כן, ראיתי משהו כזה, אחר כך אמרו זה תאריך, אולי שנת 20, אבל זה עבר, לא ברור. קובי, תעשה לנו סדר, כן, תגיד לנו, האם אנחנו, מה צהל נערך, האם בכלל הוא נערך?
אז כל אחד, אתם יודעים שיש דבר כזה שנקרא זמן טהרן?
מה זאת אומרת? מה זה זמן טהרן?
מה השתקת פתאום? בואו נספר לכם. אני תמיד אוהב לחדש ביום חמישי דברים, שומר אותם רק לתוכנית שלכם.
תודה רבה.
קודם כל, אני בהחלט שמח על המפגש של אתמול. עכשיו אני אסביר לכם מה זה זמן טהרן. במרכזה של הכיכר המרכזית בטהרן, ישנו שעון. השעון הזה לא מורה עכשיו על השעה 8 וכמעט 16 דקות, אצלהם זה שעה קדימה, זה היה כביכול זה שעה 9 ו-16 דקות, נכון, אבל אצלהם השעה היא כרגע שעה אחרת לחלוטין, השעה היא 3341, וזה אומר עוד 3341 ימים ישראל תיארס, ובעוד דקה השעון הזה עוד שעה, השעון הזה יארס 3340, באמת זה כך. אתה מנסה מגורמים שונים באיראן לנסות לצלם את השעון הזה, מאוד קשה, הם מאוד מאוד עמלים על כך שבכיכר הזו לא יצלמו אנשים, וכשאתה מבקש מאנשים מסוימים שהיינו איתם בקשרים גם בעבר לצלם, ממש סכנת נפשות, כי מבחינים בכך בכל רגע ורגע, אבל זאת תמונת המצב. לימור, השעון שלהם הוא שעון אחר מאשר שלנו. לכן אל תסתכל על השעה 1:20, הסבלנות שלהם היא מקור הטעות אולי שלנו, אבל להם יש את הזמן שלהם, לכן צריך להסתכל על זה בערבון מוגבל. אחת למשל האסטרטגיות שמדברים עליה גם במערכת הביטחון, אינני יודע אם תהיה נכונה לגבי 8:19 דקות, אבל מה שיקרה, אבל אחת האסטרטגיות שלהם, נשמור את זה. למה לנו עכשיו לקלקל הציונים, ככה מילותיהם, 28 שגרירויות סגורות בדקה זו שאנחנו מדברים, ולא רק בגלל השעון, לא רק בגלל שבחלקם זה שעת לילה, כי בחלקם זה שעת יום באמצע היום אפילו, כמו בארצות המזרח, גם שם ישנם חלק מהשגרירויות סגורות, ומבחינת האיראני זה טוב. הדבר הטוב שקרה אתמול...
כן.
הדבר הטוב, חצי מילה, הדבר הטוב שקרה אתמול, בהבטחה אתמול בבוקר לראש הממשלה, ששר החוץ האמריקני יצא בהצהרה מפורשת אתמול בערב, ואכן כך זה היה, ומיד לאחריו נשיא ארצות הברית ביידן, מאוד חשוב למערב, מאוד חשוב למזרח, שני הכיוונים הללו, שארצות הברית תישאר נאמנה לישראל, כלומר סכסוכים הללו שלא יעיבו, מאוד משמעותי גם לגבי האיראנים. ברגע שביידן אומר לאיראנים, דונט, אנחנו נהיה עם ישראל בצורה מוחלטת, זה משפיע בצורה אחרת.
תגיד רגע, האיום מאיראן, אבל אני רוצה לחדד את האיום מאיראן. האיום מאיראן הוא על טילים ישירות לפה, או דרך חיילים שלהם פה, שיגיעו מסוריה וכו'.
או יש גם דרך שלישית, אומר לך בדיוק, ישנם שלושה תאריכים, בעולם הזה הקיים על פני כדור הארץ, אין אחד שיודע בדיוק את התשובה. האפשרות הראשונה היא שיגור ישיר מאיראן, כיוון שמורים שפגענו בטריטוריה שלהם, לא היה ולא נברא, זה לא נכון.
רגע, ואז מה תהיה התגובה? אבל אם יהיה טילים מאיראן, מה תהיה? ברור שתהיה תגובה לא קונבנציונלית.
תגובה לאיראן, תגובה לאיראן, תגובה לתוך איראן, תגובה ישירה לתוך איראן. אם באמצעות מטוסי חיל האוויר, זה לא וואו, תשמע, היו כבר מקרים בעבר, ויהיו גם כנראה מקרים בעתיד, תגובה ישירה. אפשרות שנייה היא באמת דרך הפוקסי שלהם, דרך השלוחים שלהם, גם הבוקר הזה, לפנות בוקר, לא בטוח זה יהיה ישירות מאיראן, יכול להיות שזה יבוא מכיוון תימן, או יכול לבוא במקביל בכמה מקומות, מהפוקסי שלהם, ואפשרות שלישית גם האסטרטגיה שלהם, נחכה ונראה, כמובן שיכולות להיות גם פעולות נוספות, חדירות או דברים כאלה, אבל שוב, לא צריך להימהל יותר מדי, תהיה תגובה, אבל המערכת היא כל כך גדולה, גם שאמריקאים, תשמעו, גם הבוקר הזה שאנחנו מדברים עכשיו, מטוסים אמריקנים עומדים מעל שמי עיראק, ובמרחב הזה, הצי האמריקני, לא השישי, זה נמצא בים התיכון, הצי האמריקאי החמישי, שנמצא מול חופי בחרן, מאוד בידידות איתנו, הכל מסוכן יחד, אז אמנם לא אלמן ישראל מצד אחד, אבל בסופו של דבר, נכון, שאין לנו מי סמוך על אבינו שבשמיים, יש גם מטוסים, יש גם כלי משחית אחרים, ויש גם מוכבלת ההגנה האווירית.
יפה, תגיד רגע שאלה, תאריך לכניסה לרפיח. את ראש הממשלה שמעתי אומר, יש תאריך. זה נראה לך אמיתי?
לא.
אז מה, תשמע. סתם אומרים את זה? רק להדליק אותנו את הציבור? מה?
אמרתי לכם לפני 3-4 דקות או 5 דקות. שעון הוא דבר מאוד נייד. מה זה תאריך? תאריך הוא יכול להגיד בקיץ.
דיברת על שעון איראן, לא דיברת על שעון ישראל עדיין מדעתי ששעה זה שעה.
לא, גם אצלנו. אני יודע שהנכד שלי סיים השלשום את זמן חורף. הזמן חורף הוא זמן ארוך. אם נתניה אומר שיש תאריך, הוא מתכוון שיש תאריך. קיץ, אביב, סתיו. הוא לא מתכוון שזה בכבד בסיוון או בכפה א' בניסן. זאת לא הכוונה שלו. ולכן גם גלנט, קצת יריבו של נתניהו במרכאות או לא במרכאות, אומר אין תאריך. גם בלינקן, שר החוץ האמריקאי, אומר לא קיבלנו מישראל שום תאריך. כי מבחינתם תאריך זה בראשון במאי, אני מתחיל עם רפיח. מבחינת נתניהו, זה ההסבר שלי וזה ההסבר של הצבא, זה עיתוי. כלומר, אם אסור, גם אתמול הרמטכ"ל ישאל על כך, ואומר, אנחנו לא ניתן לאויבים שלנו את המידע. נכון יהיה לומר לאויבים שלנו, שאנחנו בשבוע האחרון של חודש ניסן, נתקוף? לא נכון. אז עושים את זה בהפתעה. ולכן ישנו תאריך כללי, יעד כזה, חורף, קיץ, אביב וסתיו, או אחרי. אחרי
לסיום.
שנסיים פרשה כזאת ואחרת.
קובי לסיום, איפה אתה הולך לחגוג את חג הפסח?
בביתי עם ילדיי, נכדיי, אשתי כמובן, ובעזרת השם נעשה אותו בצורה יפה וטובה.
איזה יפה. טוב, אז אנחנו מחכים גם להזמנה.
אבל אני מבקש לך, דבר אחרון, כמו שאני מבקש לך כל הדבר, תסתכל על התאריך היום העברי. היום התאריך העברי הוא ג' בניסן. בעוד שבוע בדיוק יהיה יוד בניסן, זה היום של שבת הגדול האמיתית. ראו איזה דבר נפלא, ביוד בניסן, תף, לא משנה כמה, בני ישראל קיבלו את ההנחיה של עוד 5 ימים אתם יוצאים ממצרים, 40 שנה בדיוק באותו היום, באותו השעה, בדיוק עם ישראל חוצה את מעברות הירדן שאנחנו רואים לדבר עליהם, יום שלישי הבא ישנו ביקור במעברות הירדן במקום שעם ישראל עבר וחצה את הירדן. שאו עיניכם, קחו לכם את היום הזה ועליי הארגון האחר.
וארבעה ימים אחר כך, בליל הסדר, אנחנו בכלל, חודש ניסן זה החודש הכי טוב, גם יום הולדת שלי.
או, מזל טוב.
שאתה יודע באיזה עיר זה היה. אתה יודע באיזה עיר זה היה.
בצפת, מה אתה יכול?
בוודאי.
והנה הזכרנו את צפת גם היום.
איתי, אתה יודע מה הראשי תיבות של צפת? האמיתי?
נו.
צריך פרנסה תמיד. לכן דוד, לכן ינקי בא לרדיו, מהרדיו מקבל את הפרנסה, כי יודע שבצפת הוא לא יקבל את פרנסתו.
אז אנחנו גם צריכים פרנסה, ויש לנו פרסומות.
פרשננו
לנהל צבא הביטחון קובי פינקלר, תודה, בוקר טוב.
תודה, בוקר
טוב.
כתבנו בכנסת מרדכי אלפרין, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומך? גם אותך זה חידוי לפגוש את... גם אותך ראינו אתמול במפגש של רדיו.
לפני שאנחנו עוברים לנושא של שמוע אתה עולה, אני חייב לשאול אותך אם שמעת את הפתיח בנושא השר ארבל, והאם עמדתו של ארבל תואמת באמת את העמדה של הסיעה שלו, כן, או שזה עמדה עצמאית של ארבל שהוא סובר
בוא נגיד לו מה הוא אמר, אני לא יודע אם שמעת. ארבל אומר שהוא...
בהחלט שמעתי, כן.
בעד גיוס, בקיצור, בגדול, מאחרי השבעה באוקטובר, הוא בעד גיוס בחורי ישיבות.
תראה, כן, צריך לומר, ארבל הוא די דעה עצמאית בשץ, אבל גם שץ היא נחשבת למפלגה שיותר, מתוך המפלגות החרדיות, למפלגה שיותר חותרת לפשרות כל
למה
מיני...
לא ראית, למה לא ראית את מכתב הרבנים? ראית כמה ראשי ישיבות? כל גדולי התורה הספרדים יצאו חוצץ נגד
כן, אבל אני אומר, שץ חותרת להגיע שס... להסכמות בנושא חוק הגיוס, כי מבינים שבסוף צריך להעביר חוק, כי אחרת אין תקציבי ישיבות, והכל עוד יותר מסתבך, אבל כמו שאמרת, ארבל הוא בהחלט דעה עצמאית בשץ, וזה לא משקף את עמדות המפלגה.
אוקיי. עכשיו, יש לך חשיפה יותר מעניינת.
כן, אם אנחנו מדברים כבר על, על שס, אז מסתבר שיש שאלה מעניינת, האם לאריה דרעי יש מזכיר צבאי, לא פחות. אז אנחנו מדברים על כך ששבוע שעשר דרעי למעשה מקיים בחודשים האחרונים סדרת פגישות עם משפחות חטופים, הוא כידוע יושב בפורום המצומצם של ניהול המלחמה, מה שנקרא קבינט המלחמה, ואחת הפגישות מתקיימת בשבוע שעבר, פגישה של למעלה משש שעות, ששם דרעי פורס בפניהם חומר מודיעיני רלוונטי גם על המגעים וגם על הסיכוי להגיע לעסקת חטופים, ומסתבר שלפגישות האלה של דרעי עם משפחות חטופים מגיע כל פעם נשיג מטעם צה"ל, שמביא איתו את כל החומר המודיעיני הרלוונטי, קצין בדרגת רב סרן. ככה עלתה השאלה האם מדובר במזכיר צבאי של דרעי, ומסתבר שאותו קצין בדרגת רב סרן מגיע כל פעם דווקא לפגישות עם משפחות החטופים, זאת מלבד עדכונים מודיעיניים שדרעי מקבל במשך כל שבוע, בגלל שהוא יושב כאמור בקבינט המלחמה. אבל
אתה אומר את זה בביקורת? לי זה נשמע דווקא דבר טוב שיש מזכיר צבאי.
גם אני חושב שאם הוא מקבל את התמונה מלאה והוא משקיף בקבינט.
מה זה משקיף? הוא חבר קבינט, לא?
משקיף.
אבל הוא משקיף שדעתו, הוא הגיע בשבת, הוא הגיע ביום הזה, סומכים עליו מאוד, אולי הוא האיש אולי הכי ניסיון בקבינט, עד כמה שאני יודע.
יאללה, בדיוק הפוך, אני לא אומר את זה כביקורת, אני אומר זה דבר מעניין, שלא ראינו עד היום שנציג חרדי, הוא מקבל עדכונים מודיעינים ברמה של חבר בקבינט מלחמה,
טוב, גם לא היה עד היום.
קצין שמלווה אותו.
גם לא היה עד היום נציג חרדי בכזאת, שנמצא בפורומים כאלה. בינינו.
בהחלט, אז זה עוד פן מעניין ככה לישיבה של דרעי.
קודם כל זה מצוין, אני מקווה שלא פחות הוא גם מעודכן במה שקורה בחוק הגיוס ודברים נוספים, או שהוא עסוק רק
ובמה עושה שר הפנים שלו, שמערבל
יש מצב שהוא עסוק באמת רק בקבינט עם כל ישיבת השש שעות,
תגיד, אתה שמעת את זה? שערבל מחפש
תהליך לעליון? תהליגות לי במראה את זה.
מה תהליגות? כבר הרבה זמן אומרים את זה ורואים את זה שזה ככה הוא מתנהל. רגע, אלפרין, מה אתה אומר על זה?
אני חושב, כמו שאמרתי בהתחלה, זה דעה עצמאית, זה לא משהו שאנחנו שומעים מהמפלגה עצמה, זה הרבה, כן, הוא כבר תקופה, אנחנו לא, אנחנו מכירים כבר תקופה שיש עוד דעות עצמאיות בשף.
אנחנו נרחיב את זה בהמשך, חייבים
לא תודה רבה לך, מרדכי אלפרין.
מרדכי אלפרין,
שבת שלום.
בשורות טובות.
פרסומות ומיד שובים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
חזרנו, עכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב, חבר הכנסת משה סעדה.
בוקר אור.
שלום ובוקר טוב. האמת שרציתי לפתוח איתך דווקא נושא שהוא פחות במלחמה, יותר קשור לתיק שמלווה אותנו כבר כמה שנים, ועל הפרסה שהפרקליטות עשתה השבוע עם שלמה פילבר, עד מדינה בנושא נתניהו.
חלק ממסע הנקמנות, צריך להבין.
שנתיים אחרי שהוא סיים להעיד, אני רוצה לחדד את השאלה, שנתיים אחרי שהוא סיים להעיד, מה זה ההפקרות הזאת? מי אחראי עליהם על הפרקליטות הזאת? הם עושים מה שבא להם ומתי שבא להם?
קודם כל צריך להבין שעדי מדינה ככלל משקרים. זאת אומרת, אין מצב שעד מדינה לא משקר, כמעט, לצערי, כל עדי מדינה שעדתי, הרי זה אנשים שהם חלק מהארגון העברייני, או חלק מהכנוניה, ולכן מטבע הדברים, לפעמים הם משקרים, לפעמים הם שותקים, וככלל מעולם לא הפרתי הסכמת מדינה. כי זה, אתה יודע שעד מדינה זה רק הכי, אתה לוקח את זה גם בחשבון שזה יהיה ככה. עכשיו, לא רק שלא הפרנו הסכמת מדינה והגשנו כתב אישום נגד עד מדינה, אלא עד מדינה בחלק גדול מהמקרים מקבל תגמול. זאת אומרת, אני ממשיך לתגמל אותו כלכלית, כי הוא העיד את מה שהעיד, והוא מסר לי עדות והפליל את החבר שלו. ופה במסגרת המסע הנקמני, נוגד, לא נגד פילבר, פילבר זה לא האירוע, האירוע זה ראש הממשלה. עכשיו,
זה בגדול האירוע, אבל פה הם תקועים, כי הם הסתמכו על פילבר, ואם פתאום הם, איך אפשר מצד אחד לוותר על יד המדינה?
זה לא פילבר, זה התסכול שלהם, צריך להבין. הם בנו שהשיחה הזאת הייתה בנקודת זמן מסוימת, והם בנו על זה תילי תילים.
בסוף לא הייתה שיחה בכלל.
ואז התברר שהשיחה הזאת באותו תאריך לא יכלה להיות. לא יכלה להיות, כי הם לא עשו מחקרי תקשורת שממקמים את האדם בנקודת זמן מסוימת במקום מסוים. עכשיו, ברגע שהשיחה לא הייתה שם, היא קרסה, כי שיחת השוחד צריכה להיות על ציר זמן מסוים בנקודת זמן, והתסכול והשנאה והנקמה הביאו לתוצאה לא משפטית הזאת, שלא הייתה בפרקליטות של להפר הסכם עד מדינה. וכן, ושאל אותי, למה אין דין ואין דיין? כן, כי אין מי שחוקר את הפרקליטות.
אז מה יהיה? לאן הולכים מפה? לאן הולכים מפה הלאה? איך?
כל שאלה טובה.
הרי אפילו את הרפורמה לא הצלחתם לעשות, וראינו מה הלך פה. אז מה שהיה הוא שיהיה?
לא, ממש לא. אני חושב שלא הצלחנו לעשות את זה באבחה אחת, וזה טעינו. אבל אני חושב שלאורך זמן, אם זה יהיה חשוב לנו, תוך כדי שיח, התיקון הזה יעשה, כי כולם מבינים שהמערכות האלו לא עובדות. הנה, תראה, קח דוגמה.
איך יעשה? אבל מה, אתה משלה אותי, את הציבור, איך יעשה?
לא, ממש לא.
אפילו סעיף אחד לא הצלחתם להעביר מהרפורמה, על מה אתה מדבר?
שנייה.
לא הצלחתם.
קח דוגמה, הנה דוגמה, אני לא משלה, אני עושה. אני לא פוליטיקאי קלאסי. לא, כי אתה יודע, אני באיש פרקליטות, יש תיק, חוקרים אותו, מגישים כתב אישום, יש גזר דין בסוף. והנה, קח דוגמה את העניין של הרוגלות, שמה לא עשו כדי לסכל את זה, ועד שהייתה החלטה ועדה להקים את זה אחרי סוכות, הוועדה לא קמה, לא פעלה, בגץ הלך לה על הראש, היו עתירות, לחצתי בכל הכוח, והנה, יום ראשון היא מתכנסת בדיונים פומביים לציבור. זה משהו שלא היה בעבר. תבין, זה דיון על בחיר הציבור, בדלתיים פתוחות של הרכב בראשות סגן נשיא בית משפט מחוזי לשעבר. זה אירוע דרמטי.
אז אתה אופטימי, בכל זאת אתה אופטימי.
אני מאמין באמת שעם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, ולפעמים, אתה יודע, שאתה מתחיל ריצה, אני רץ מרחקים ארוכים, אז אתה רץ, הרבה פתאום, מה עכשיו אני צריך לרוץ כל המסע הזה? כן.
הערכה שלך, איך ייגמר, עוד מעט אמורים לדון במשפט שלו, אמורה להיות הפסקה, ולדון בדרישה הראשונה שלהם. של האורחי דין שלו, של זיכוי מחמת הספק, בכלל לבטל את כל הכתב אישום.
תראה, אני חושב, זה נקרא, אין להשיב להשמה, אני חושב שחלק מהתיקים, בית משפט יכול לבטל אותם כבר כרגע, במיוחד העבירה הכי חמורה, עבירת השוחד, כי מי שאמר את זה, זה לא הפרקליטים של נתניהו, אמר את זה בית משפט, שיש להם בעיה גדולה בתיק הזה, ולכן התסכול הגדול, כי גודל הבעיה כך גודל התסכול, את התסכול הם מוצאים על פילברג, ואין היום ראיות, וכל אדם ברדעת יודע, גם בחירה פרקליטות מודים בזה, אין ראיות נגד ראש הממשלה בעבירת השוחד. לטעמי, גם לא היו מעולם ראיות. זה קונסטרוקציה משפטית.
טוב, אני מקווה, נעבור במעבר אחד לעסקת החטופים.
ענייננו.
כן, בדיוק. גם זה ענייננו, גם נתניהו זה ענייננו, זה ענייני המדינה. כמה תקציבים הלכו על זה, היה כסף היום לדברים אחרים.
מה עמדתך בנושא עסקת החטופים המתגבשת?
אני יזמתי פנייה של 7 חברי כנסת מהליכוד, שאומרים לראש הממשלה, אנחנו מוכנים לעסקה בתנאי אחד, עסקה כוללת של כולם עכשיו, ולא לחצאים, לא לשליש ולא לרביע. צריך להבין.
כמה זה כולם? כל מי שחי, אתה מתכוון?
לא, כולם, גם קופות.
כולם. אתה אומר לסגור את כל הסיפור, לעשות עסקה ענקית, בעצם.
עסקה ענקית אחת, אני מוכן לשלם מחירים, אבל שזו עסקה אחת, כי אחרת, צריך להבין, אחרת אני אשלם את הקלף מיקוח הכי משמעותי, מה רוצה החמאס יותר
מכל? אבל אי אפשר עסקה אחת, אפילו 40 חיים אין להם. אפילו 40 חיים אין להם. על איזה עסקה אחת אתה מדבר?
את כולם אבל, את כל מי שכן.
אני אומר כולם, אני לא חי, לא חי, אנחנו רוצים את כולם עכשיו. אם לא, לא לעשות עסקה, צריך להבין. הקלף מכוח הכי משמעותי שיש לנו, זה הקרקע, זה האדמה, 1.25 מיליון עזתים שמשווים מייחלים לחזור לבית שלהם, גם שהוא הרוס, הוא יקים שם אוהל, הוא רוצה לאחוז בקרקע. ואת הדבר הזה מדינת ישראל מוכנה לשלם בעבור 40 חטופים, ואני אמרתי לראש הממשלה,
רגע, השאלה אם בלי זה הם לא יחזרו, זה השאלה, כי אני מבין שזה לא בדיוק, גם בלי זה הם יכולים לחזור לצפון.
לא, כרגע, קודם כל, כרגע הם לא יכולים לחזור, יושבת שם חטיבת הנחל, כרגע גם יש נקז שלא מאפשר, כרגע הם לא יכולים, ואני אומר, אנחנו צריכים להגיד באופן חד וברור, גם מוסרי וערכית, עד שהחטופים לא חוזרים הביתה, תושבי צפון רצועת עזה לא חוזרים לעזה.
במחיר העסקה הגדולה, לעצור לגמרי את המלחמה, או שכן ניכנס לרפיח?
לא, מחיר העסקה זה שאנחנו נשחרר, לצערי אני אומר, לצער רב, הם מחבלים, הם משחררו את הכל, ומיד נכנסים לרפיח.
מיד נכנסים לרפיח, זה כבר לא בעסקה, הם רוצים הפסקת אש.
בסדר, אז לא תהיה עסקה. הקשר שלנו, וזה קשר של הצבא, זה שלא נכנסו לרפיח ביום הראשון. רפיח, תקשיבו, המלחמה הזאת שנערכת 6 חודשים זה הרבה מדי. בדוח וינוגרד הייתה ביקורת חמורה, שהחמצו את המלחמה, כותב השופט וינוגרד, בכך שקיימנו מלחמה ארוכה מדי, 34 יום. פה אנחנו 6 חודשים, והצבא כבר היה צריך להיות מזמן ברפיח, גם ראש הממשלה אומר את זה, היינו צריכים לעשות את זה הרבה הרבה קודם, לא עשינו, אני מקווה שבשבועיים 3 הקרובים, אחרי שנדע לאן פנינו מועדות בעניין עסקה, ואני אומר רק עסקה כוללת, אחרת אסור לעשות עסקה, זה כשל ערכי, זה כשל מוסרי, וזה אסור. אם יש עסקה כוללת, עוצרים לחודשיים כדי לממש את העסקה, ונכנסים לרפיח. אין עסקה כוללת, חייבים להיכנס לרפיח עכשיו.
טוב,
חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
שבת שלום.
פרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקה לפרידמן.
חזרנו, עכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לפרשן אבי גרינצייג, אסטרטג, שלום וברכה.
בוקר טוב.
בוקר טוב אבי, ואני קמתי עצבני הבוקר, אני צריך שתעשה לי סדר.
אתה לא נראה עצבני, בוא.
למה, התחיל בין
הזמני. התחיל בין הזמני, ואני שומע את שר הפנים, משה ארבל, אני לא מבין אם הוא ממפלגת העבודה, מיש עתיד או משס. מה נסגר איתו?
מה מפריע לך?
מה מפריע לי ששר הפנים, משה ארבל משס, יוצא חוצץ נגד עמדת מועצת חכמי התורה של שס, ומסביר שאחרי השביל העשירי, הוא הבין שהציבור החרדי צריך להתנהג אחרת, וצריכים להתגייס. מילים ברורות ופשוטות. זה אחד,
בערך,
שתיים.
בערך, שזה בעל מוסרי, תקום החובה מוסרית שלנו.
משקל, יכול, אני רק מעיד שיכול שיש משקל מיוחד למילה בערך. אתה יודע, תמיד צריך לדייק פה כל מילה בדברים
האלה. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך לדייק, אבל המסר שלו ברור ומובן, והוא מסביר, הנה, אתה רוצה שאני אצטט לך? אני אצטט לך, מילה מילה. תקשיב, אנחנו בבעיה איתו, וחוץ מזה שבכלל מסתבר שהוא כבר...
לא, אני חושב אני לא חושב שהבעיה איתו. אלא? אני מאוד תכף ניגע בזה. תראה, בסוף יש פה, יש בעיה אמיתית, זאת אומרת, מה זה אלא. יש בעיה אמיתית שבמצב של מלחמה, כשיש עלינו ארונות של חיילים שחוזרים מעזה, כן?
כן.
ואתה צריך בדיוק בתזמון כזה להעביר חוק מאוד סופר סופר רגיש בנושא הזה. אתה בבעיה קשה, בעיה הסברתית, בעיה ציבורית, ובעיה פרלמנטית.
השאלה, אם האמירות האלה... אבל איך אתה יוצא נגד מי ששלח אותך? לא הבנתי, אתה חרדי או לא חרדי? מה, כאילו מה...
תראה, אני גם מכירותי עם ארבל וגם מכירותי עם המבנה של שעת, אני חושב, מעריק, שמועצת חכמי התורה גם מבינה את הסיטואציה לעומק, וגם מתנהלת באופן שמתואם עם חברי הכנסת של איך הם צריכים להתנהל ואיך הגדולי ישראל מתנהלים. זאת אומרת, לפעמים צריך להיות הבדל בין הפן הפרקטי שהח"כים נוהגים לבין הפן...
מה זאת אומרת? אתה אומר, בקיצור, זה לא פליטת פה, זה מתוכנן.
אבי, אתה עושה הנחה מדי גדולה, מצטער, זה נגד חברי מועצת, זה נגד מכתב רשמי
ותקיף.
מה זה אסטרטגי? רבנים אומרים לך לא, ואתה אומר כן? מה זאת אומרת? גפני מחר יעשה ההפך ממה שרבדו בלנדו יגיד? כאילו, לאיפה הגעת?
לא, אני אסביר לך. בדיוק בגלל ההיבט הציבורי, בדיוק בגלל האתגר כעת להעביר דבר כזה, לפעמים חלק מהאסטרטגיה צריכה לראות גם לשדר החוצה, כמה אנחנו, כל ויתור פה, כמה עולה לנו בדם, בסדר? וחלק מהעניין זה גם לייצר בהתחלה לפעמים חזית נוקשה יותר, ואחר כך ולתת לפוליטיקאים לנסות לבדוק בשטח האפור, כמה, מה יתקבל ואיך. בוא לא
נשמור כרגע,
כל
המילה
אם אנחנו לא יודעים מה עומד מאחוריה.
אני מאוד רוצה להאמין שזו הסיטואציה, ולא מדובר רק באמירה.
בעיניי מי שקורא לו הרבה, שסולל את דרכו לעליון. רגע, אתה לא שמעת שהוא סולל את דרכו לעליון, אבי? שאני מחדש לך את זה?
לא, אתה יודע מה, אני אתן לך ספוילר, לא מקובל, אני רוצה להאמין לך ספוילר. רציתי רעיון חג עם השר הרבה לקו עיתונות. רעיון חג עם כל חצי שנה אני עושה עם שר אחר בממשלה, והפעם עשיתי איתו. ואת כל הרעיון תוכלו כמובן לקרוא בעיתון, אבל בסוף כן, יש שאלת שאתה גם את השאלות האלה, אתה יודע על כל הדיבורים שהוא הולך להיות שופט, אולי רוצה זה. הוא אומר לי, תקשיב, לא, 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 לא. הוא אומר לי, נכון, צריך שופט עליון חרדי אולי, אבל לא אני. אמרתי לו, ובשום אופן, בשום אופן.
אתה מתרגש, הוא אמר, אתה מתרגש, אבי, הוא אמר, אני לא מאמין לו למילה, הוא לא אמין.
שאלתי אותו, שאלתי אם המועצת תגיד לך, הוא אומר לי, אבל אם הם יגידו, אני ברע, אבל אני מתפלל שהם לא
יפילו את זה. בסדר, לפי התשובה אנחנו כבר מבינים. אתה מכיר את החבר'ה שאמרו שהגדולים יש לנו ילדים, הגדולים לחצו עליי, נו בחייך. אבי זה אותו דבר.
ינקלה, ינקלה, תראה משהו רגע. אפשר לבקר אותו על כל מיני דעות, לכאן, לכאן, להגיד שהוא לא מספיק ימין, לא מספיק זה. אתה יודע, כל אחד...
לא חברתי בכלל, אגב, הוא לא חברתי, קורא להעלות את הארנונה בכל הרשויות. הוא עשה הכי לא חברתי של ש"ס.
איך הגענו לדיון על משה ארבל, אבל הוא לא...
רגע, אני חושב שאין מצב, ולא נראה לי שזה ששר בכיר כל כך, השר שמחזיק את התיק הכי בכיר שמתוך המפלגות החרדיות, יעשה משהו נגד עמדת גדולי התורה, לא נראה לי.
אוקיי, אתה מסנגר עליו, הכל בסדר, בוא נתקדם.
בוא נתקדם. אתה מקודם אמרת איזו אמירה שיכול להיות שהכל מתוכנן ואסטרטגי, ואני בכוונה סוטה לנושא הזה, האם יש לנו איזו אסטרטגיה כרגע בחוק הגיוס?
אני מקווה. אני אגיד לך משהו.
אני גם מקווה, לכן אני מופתע שאתה אומר שזה יכול להיות חלק ממהלך אסטרטגי.
מה כן אני יודע שקרה בשבוע האחרון, אני לא יודע להגיד לך איפה זה עומד בנקודת זמן, אתה יודע, של בוקר יום חמישי כרגע, אבל כן, מה היה בתחילת השבוע לפחות. יש איזשהו מסע ומתן כן שמתפתח בין המפלגות החרדיות לבין גנץ וגלנט. גנץ שם את הדגש על, תבטיחו לי שאתם הולכים איתי למהלך של בחירות בספטמבר, זה הרי הנושא הדגל שלו. עכשיו, המפלגות החרדיות אומרות, רגע, אתה רוצה לנהל איתנו כבר מסחר, עוד לפני, לפני שגנבנו את הסוסים, בוא תגיד לנו קודם איזה חוק בכלל מקובל עליך, איזה מתווה אתה זורם איתנו, אוקיי? ואחר כך לנהל עליו איזשהו מסחר, על, אולי על מסחר פוליטי, שיכולות על בחירות, אולי דברים אחרים. וגנץ אומר, לא, קודם כל אני רוצה לסגור את ההיבט האלמנט של הבחירות, של לדעת שאתם איתי בעניין. ואז יש טעם לדבר והכל. עכשיו, קודם כל זה אומר את מה שידענו כולנו, שגנץ עושה פוליטיקה מהרגע הראשון פה. אבל הנקודה היא גם שיש פה התנהלות חכמה. אתה שואל אותי מה יצא בסוף? אני לא יודע. אני מזכיר לך שני דברים חשובים. גם נתניהו וגם גנץ נמצאים פה גם בלחץ. לא רק אנחנו, לא רק המפלגות החרדיות והציבור החרדי נמצא פה באיזה דדליין קריטי שצריכים להעביר את החוק. נתניהו יודע שאם לא יעבור חוק כזה, יש סיכוי מסוים שהממשלה שלו תתפרק, ואז אם זה יקרה עכשיו, אז הוא יודע שהוא בבעיה קשה מאוד מבחינת הבחיר סיכויים להיבחר בקרוב שוב. וגנץ יודע שגם לו יש תאריך פוגע. כי אתה יודע, הוא מתחיל כבר לדמי מנדטים בחודש.
סליחה, אבל נתניהו הוא הרבה יותר. נתניהו א',
גנץ יש לו את המחלה של ראש ממשלת הסקרים. זה מה שאני רואה.
נכון, אבל הוא גם מבין את זה, והוא גם מבין
שכרגע... אני דווקא לא מספיד אותו. גנץ יהיה פה ראש ממשלה, בזה אין לי ספק. אני חושב
שכן. כי בשמאל מרכז כבר, יש איזו תחושה שאולי בממשלה קצת יותר מדי זמן. ובימין הליברלי, אם הוא יפרוש, אז הוא יאבד שמה. הוא נמצא כעת בין הפטיש לסדן קצת, ויכול להיות שהוא יצליח להגיע לזה
ודאי. אבי, לנתניהו, יש לו משימה מרכזית אחת, זה לנצח את המלחמה. בשלב הזה הוא עדיין לא, הוא רחוק מהניצחון, החטופים עדיין בעזה, אפילו מטפטפים לפה טילים מדי פעם, והאיומים מאיראן וכו'. ולכן, זה דבר אחד מבחינה של המלחמה. והדבר השני, כמובן, זה חוק הגיוס. החרדים לא יכולים לתת את הצ'ק הזה בחינם לתקופה ארוכה, 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 והוא ימשוך אותנו עוד ועוד. ולכן אני אומר, ברגע שבא גנץ ומציע הצעה של בואו נלך לבחירות, הוא לא אומר אנחנו מעיפים את נתניהו. אתם יכולים ללכת ולחבור לנתניהו שוב, אם תקנו שוב את מה שהוא מוכר לכם, כן? שהוא ייתן לכם חוק גיוס וכו'.
לכן אני אומר שיש פה איזה משחק קדים מאוד שצריך להיות בין שני האנשים האלה. הנציגות החרדית להבנתי, את יודע, מהכרותינו איתם, הם יודעים לשחק משחקים עדינים כשהם רוצים.
כן.
והם הם צריכים לתמרן בין נתניהו לגנץ, למצלות את המרב מזה שנתניהו לא רוצה בחירות, ויעשה הכל כדי, ייתן להם הכל כדי להימנע משם, ובין זה שגנץ יעשה הכל כדי כן לקדם בחירות.
במילה, אבי, פרשנות, או מילה מה אתה פרשן פוליטי, אבל במילה פרשנות ביטחונית, נדע לפי מה התוכניות שלך בפסח.
אני... טס
לנופש, אבל... ינקל אמר שתעשה ביטוח ביטולי טיסה, יש ביטוח כזה, כמה שקלים.
אני מתחיל לאור היומי מאיראן, תראה, אבל אותי לימדו שכלב נובח לא נושך.
אז אתה יודע, אבל פעם אחת זה קורה.
מה שאני שומע מאיראן עד עכשיו, זה ממש להקה שלמה של כלבים נובחים, אז נראה לי שזה תקרה לא תהיה.
אני אתמול 1:20, אתה יודע, בין 1 בלילה ל-1 ו-20 הייתי במתח, הסתכלתי כל דקה על השעון.
אולי התכוונו, אולי בגלל שם...
רגע, טיפ קטן למאזינים שלנו, בוא נסביר רגע משהו,
ב-20 שניות.
אוקיי, בקצרה, אני לא מבין גדול בעניין איראן, אבל דיברתי עם פרופסור שחוקר את הסוגיה, אז למרות שאנחנו לוקחים אותם ברבון מוגבל אחרי השבילה הצירית,
מילה.
הוא אומר לי, תראה, לאיראן יש פה חיזבאללה על הגבול שלנו עם 100,000 טילים, פי 50 ממה שיש לאיראן עצמה, למה שהיא תעשה את השטות לראות משהו?
הבנתי, אוקיי, אז אנחנו נערכים לרן, אבי גרינצייג.
כרגיל היה לאוני גרם, תודה רבה לך ושבת שלום.
אנחנו מסיימים שעה ראשונה, נהיה כאן גם בשעה הבאה. תודה לצוות שלנו, קובי סגל, מוטי קופפר.
אל תלכו לשום מקום.